היי לכולם, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שבוע טוב לך, סמי.
שבוע טוב לך, איתן אבריאל.
אז מה קורה השבוע? הממשלה מתנדנדת, המחירים של כל דבר עולים במהירות, ועכשיו גם הבורסה צונחת לנו. בהמשך לירידות במחירי המניות בבורסה של ניו יורק ביום שישי, הבורסה בתל אביב יורדת כעת בשיעור של לפחות 3%. אבל השאלה המעניינת היא מדוע, כי הרי בכל הפרסומים בשבועות האחרונים, הכלכלנים מספרים לנו שמצבה של ישראל הרבה יותר טוב מזה של ארצות הברית ואירופה. האינפלציה אצלנו יותר נמוכה, הגירעון הממשלתי בחודש מאי ממש עמד על אפס, אז אנחנו נדבר עם כתב הבורסה אסא ששון, שידווח מה קורה ברגעים האלה ממש בתל אביב, וננסה לפצח איתו למה היא כמעט תמיד תמונת ראי של מה שקורה בוול סטריט.
באופן מפתיע, רבים שבחרו ללכת לצבא, למסלול קרבי, ולא עסקו בניסיונות פריצה למחשבים של מתקן גרעיני באיראן ב-8200, גם הם רוצים לאחר השחרור להגיע להייטק. אז הנה, בשבוע שעבר נערך באוניברסיטת בר אילן כנס שמטרתו לעזור לבוגרי יחידות קרביות להיכנס להייטק, שהטריגר לקיומו היה המערכון של ארץ נהדרת על ההייטקס, שבו המנכ״ל והמגייסת של חברת וובוס הדמיונית ניסו לאסוף טרמפיסטים מ-8200 כדי לגייס אותם לעבודה בסטארט-אפ שלהם. כשהגיע צנחן עם קומתה אדומה, הם סירבו לאסוף אותו, סגרו את החלון ונסעו משם. אז איך אפשר לעזור ללוחמים להיכנס להייטק? אנחנו נדבר על כך עם כתב ההייטק שלנו, עמרי זרחוביץ'.
על פי חוק ההסדרים שאושר לפני כחצי שנה, החל מ-2025, תשלם כל משפחה בישראל סכום די מטורף של לפחות 600 שקלים בגין מס גודש. ואם צריכים להיכנס כל יום לתל אביב, נניח בשתי מכוניות, הסכום יכול להגיע גם ל-1,800 שקלים בחודש. הרציונל של האגרה הזו, כמובן, הוא להקל על הפקקים והגודש בכבישים, אלא שתחקיר של ארגון השומרים מראה שהנתונים שסיפק משרד האוצר לחברי הכנסת, אלה שאישרו את החוק, היו מאוד חלקיים, וחלקם גם בעייתיים, ואילו נתוני האמת מראים שההשפעה של האגרה על הפקקים תהיה שולית, אם בכלל. אנחנו נדבר על זה עם אייל אברהמי שעסק בתחקיר.
אז לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים להזכיר שבחודש הקרוב נקיים סדרה של הקלטות של הפודקאסט בלייב. את עיקרי האינטרסנטים מארחים את הנדלניסטיות. אז איתן ואני נארח את עורכת הנדלן שלנו, יעל דראל, ואת הכתבת גילי מליניצקי, לשיחות עם קהל בבאר שבע, בחיפה ובתל אביב. ואנחנו נדבר על שוק הנדלן הרותח, למה המאמצים למתן אותו נכשלים, ומה צריך לעשות כדי להחזיר אותו לשפיות. מתי? תעקבו אחר הפרסומים בעיתון ובאתר כדי לדעת מה מתקיים, איפה, באיזה יום ובאיזה שעה. יאללה, מתחילים.
שלום אסא ששון.
שלום איתן וסמי.
אז בבוקר כתבת לקוראים הנאמנים שלך שעוקבים אחריך לענייני, כל מה שקשור לענייני שוק ההון, בורסה והשקעות. אמרת להם, לכו לים. מה שלא יהיה, המסכים יהיו אדומים, ויהיה לכם יום לא טוב, לכו לים. תעזבו את זה.
לגמרי.
אגב, המסכים אדומים, פה ים, צריך רק להזכיר.
הים אדום?
לא, כשהים אדום, אז אתה נכנס בזהירות. השאלה, כשיש מסכים אדומים בבורסה, מה אתה עושה?
שאלה מצוינת.
אז למי שהלך לים ולמי שלא הלך לים, זה אמרת בבוקר. עכשיו השעה 2. מה קורה בבורסה?
הבורסה ירדת 3.5%, המסכים אדומים ככה, אדום, אדום כהה, בלי להתנבא. אם יש נקודת אור קטנה, זה שבאמת קרנות הנאמנות עדיין לא הופיעו לשוק, כלומר, אנחנו כרגע הפדיונות המוערכים נכון לשעה הזאת, כאילו שוב, אנחנו הכל כרגע של כ-100 מיליון שקל, שזה כלום, ממש.
פדיונות בקרנות הנאמנות.
בקרנות הנאמנות.
בדרך כלל שיש פדיונות בקרנות הנאמנות, זה אומר שהציבור מתחיל להיכנס לפאניקה, ובינתיים הוא לא בפאניקה. בינתיים. אז או שהוא לא קורא עיתוני, או שהוא מבין על סמך האירועים, שיכול להיות שזה אירוע נקודתי.
בסופו של דבר, נסתכל מתחילת שנה, אחרי הירידות של 3.5%, תל אביב 125 יורד בערך 10%.
מתחילת השנה?
מתחילת השנה. הנסדק ירד קרוב ל-20%, ה-S&P 500, 17% מתחילת השנה. אנחנו פחות או יותר במספרים של תחילת השנה מבחינת הנסדק וה-S&P 500, ששלה הייתה ירידה חזקה מאוד, עלייה, ירידה, כלומר אנחנו מתחילים להתנדנד סביב המספרים האלה. מה שהולך וגדל זאת העצבנות של המשקיעים.
באנו ואמרנו לפני רגע שהציבור הגדול, הרחב, הציבור הלא מקצועי, שמשקיע דרך קרנות נאמנות, נכון. כנראה לא אחראי, לא אשם בירידות של 3.5% שלנו. מי כן בכל זאת הלך ומחר היום בירידה של 3.5%? בכל זאת זה יום יוצא דופן.
מי שהולכים ומוכרים זה מה שנקרא מנהלי ההשקעות הפרטיים וחלק מקרנות הגידור שמכינים למעשה את מה שנקרא נזילות. הם כבר צופים את הפדיונות שעתידים להגיע להם כשאנשים יתחילו לקבל את התוצאות של החודשים הקרובים, והם כבר מתחילים להכין להם את סק המזומנים כדי לממש את ההשקעות, ואתה נערך לקראת הרעה שתגיע בעתיד, לפחות לפי הערכות שלהם, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה.
כן, אז זהו, כשמבחינת הכוחות שפועלים כרגע על הבורסה, אז כמובן העלאת ריבית בכל העולם, דיבורים גם על סטגפלציה, נכון. שזה לא רק העלות ריבית ומלחמה באינפלציה, זה גם באמת איזשהו חשש ממיתון. החשש ממיתון יותר מטריד מאשר הנושא של העלאת ריבית.
יש עוד דבר,
ריבית.
סמי.
כן.
תשואות אגרות החוב. במשך שנים, השחקן הסולידי לא היה תשואות באגרות החוב, הן היו שליליות, הן היו אפסיות, והנה אנחנו רואים תשואת אג"ח לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית, עמד על 3.1%. זה כבר תשואה יפה מאוד לעשר שנים, 3% לשנה, לעשר שנים הקרובות, בשקט, בלי בלגן, הכל טוב. זה בהחלט הופך להיות אלטרנטיבה שמוסיפה לחץ על שוק המניות לטובת אותם שחקנים סולידיים, שאומרים, תשמע, אני לא רוצה להרוויח. תן לי לשמור על שלי, תן לי את הזה. כמובן שבהתחשב באינפלציה בארצות הברית, אנחנו נמצאים פה במינוס. אבל בהסתכלות קצת ארוכת טווח, ובהנחה שהאינפלציה לא תהיה מעל ל-8% לאורך 10 שנים, אלא הרבה הרבה פחות, כך שבאמת זאת אלטרנטיבה מאוד טובה. אנחנו גם רואים את זה בשוק האג"ח הישראלי, עוד לא בא מלוא התיקון לידי ביטוי, אבל ככל שתשואות האג"ח עולות, ככה האלטרנטיבה הופכת להיות יותר רלוונטית, ושוק המניות הוא הראשון שיספוג בזה.
כן, אם יציעו לך איגרת חוב ממשלתית ב-5%, אני זוכר לפני איזה אולי 27-28 שנים, היה איזה רגע קצר אמנם, שאיגרת חוב ממשלתית צמודה למדד, נתנה תשואה של 7%.
והליכה את השחרים בצורה של 12%.
ויכולת לקנות את הדבר הזה, ולפדיון בעוד 20 שנה. זאת אומרת, מי שהיום יציע לך 7% צמוד למדד ל-20 שנה, אתה אומר, אני מוכן...
בעיקר במדדים כאלה שמתחילים להיות גבוהים.
לגמרי.
קח את כל הכסף שלי, ותן לי רק מהדבר הזה.
ורק אם פה אנחנו בהיסטוריה עסקינה, נזכיר שמי שהצטייד בהרבה מאוד אג"חים כאלה, קראו לו גלעד אלטשולר.
כן, זה נכון, אבל הם פקעו, ועכשיו אין לאף אחד יותר את צחורת הקסם הזו.
אגב, אתם נשמעים כמו שני בומרים כאלה, שאומרים, תן לי את הצמוד שלי, תן לי את האג"ח שלי.
לגמרי.
לא, רק צריך להזכיר שעד לפני חצי שנה, שנה, כולם דיברו על יוניקון, והשקעות מטורפות, והתעשרויות וכו'.
סמי, אנחנו לא רוצים לשמוח לעיד.
אני הייתי בומר, אני הייתי בומר גם אז.
אבל לא היינו בעד היוניקון, לא היינו בעד הקריפטו. ותראה מה קורה בקריפטו, ותראה מה קורה ביוניקורן.
אז זהו, עשינו מלא אייטמים על ביטקוין עד לפני חצי שנה, שנה, בזמן האחרון לא ככה צאנו לדבר על ביטקוין. מה זה אומר? זה אומר שזה כבר לא כזה טרנדי, שכאילו...
זה לחלוטין לא כזה טרנדי.
אז מה טרנדי? אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד?
זה בדיוק העניין. כרגע מה שטרנדי זה אגרות חוב לא ממשלתיות צמודות למדד. בארצות הברית זה אגרות חוב רגילות, יש להם פחות מנגנונים צמודים למדד שם. אצלנו, טוב, הדברים האלה ממילא איכשהו הם כלים שלובים, הם די דומים אחד לשני לפי הציפיות, אבל זה נכון שכל הנכסי סיכון, כל דבר שטויג עד לא מזמן כדבר שאתה יכול לעשות שם מכה ולהתאשר במהירות, מספקים דרך חברות הייטק צעירות, דרך קריפטו, דרך כל מה שאתה רוצה, קנאביס, כל הדברים הללו מסתבר שהם...
הקריפטו חייבים לציין שאם פעם חשבנו שהוא חסר מטעם לשוק המניות, אז הנה אנחנו גלים שהביטקוין הוא בעל מטעם מלא לשוק המניות, רק הרבה הרבה יותר אגרסיבי מהשוק, כלומר הוא יורד יותר ועולה יותר.
ואז מה הערך המוסף שלו בסופו של דבר?
ואז יש לך פה נכס נורא נורא מסוכן שלא... שלא נותן לך שום ערך למעשה, האיתריום גם כן.
כן, ואגב, ניסו למכור לנו פה בתוכנית, איתן, לא יודע אם אתה זוכר.
הרבה ניסו למכור כל
מיני דברים. לא, שהרבה אנשים הולכים לביטקוין, כי רואים בו גם מקלט, בגלל שבנקים מרכזיים מאוד עסוקים בניהול משבר הקורונה, ובהזרמות, והרחבות כמותיות וכו', אז באים משקיע הביטקוין ואומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהממסדיות הזו, אנחנו רוצים בצד. אבל כמו שאתה אומר, כשיש פחד, אז יש פחד. אם התחושה היא שמשהו לא טוב הולך לקרות לכלכלה,
לגמרי.
אז הכל חוטף.
בסוף הנזילות מנצחת, אבל לפני שנתפזר לכל נושא, אז אנסה לענות לי על השאלה הבאה, אני לא בטוח שיש תשובה קלה.
אוקיי.
אני מסתכל פה יחד איתך על המסך, אני רואה שבאמת השוק בתל אביב יורד ב-3.4%. זה בדיוק... בהפרש של עשירית האחוז, שיעור הירידה של הנסדק ביום שישי בניו יורק. למה המתאם בין תל אביב לבין הנאסדק הוא כל כך גבוה, בהינתן זה שכלכלנים מספרים לנו שהמצב של ישראל יותר טוב. זאת אומרת, האינפלציה אצלנו היא חצי מזו בארצות הברית ובאירופה.
אנחנו משק קטן וגמיש והייטק וכל זה.
דווקא הייטק חוטף.
הגירעון אצלנו היה אפס במאי, שזה נתון יוצא דופן. זאת אומרת, אנחנו נראים קצת פחות בצרה מאירופה וארצות הברית, אז אולי היינו צריכים לרדת קצת פחות.
אני חושב שנקודתית המתאם הוא דומה. קודם כל, מניות הארביטראז' חזרו עם ירידה של 1.1%, כלומר, כבר בתוך ה-3.5%,
זה טכני.
יש לך ירידה של 1.1% ברמה הטכנית. דבר שני, מתחילת שנה ירדנו פחות מהנאסד"ק ופחות מה-S&P 500, כמעט בחצי. כלומר, הם ירדו בסביבות ה-20%, אנחנו ירדנו ב-10%, כלומר, אנחנו ירדנו חצי ממה שהם ירדו.
וזה עוד נשמר איכשהו, היחס הזה.
וזה עוד נשמר הפער הזה. והוא כרגע, אפשר לדעת כמובן מה היה, אבל כנראה שזה פחות יותר ישמר. יש פה עצבנות נורא גדולה. אנשים מסתכלים על כל השווקים, וכל השווקים בוחשים. וכולם ידם בכל. יוצאים מפה, נכנסים לשם, ואומרים לה, עכשיו זו הזדמנות לקנות בנסדק. ככל שתוקב אחרי הרשתות החברתיות, כולם אומרים, תשמע, אף אחד לא יודע איפה התחתית. אז נוקטים בשיטת הסלמי. כלומר, יש לך 100,000 שקל להשקעה, אז בוא נקנה שליש, שליש, שליש. שליש עכשיו, שליש בעוד חודש, שליש בעוד חודשיים, ופחות או יותר מצאתי את ההשקעה שלי, וזאת הנקודה.
כנראה שאחרי שראינו נתונים לא מעודדים על ירידה בתיקים הפנסיונים, להשקעות טווח ארוך מתחילת יעלו. שנה.
בוא, תיקים פנסיונים זה... מפגשים בעוד 30 שנה, 40
בשלב
שנה.
בשלב זה בינתיים גם אלה תוצאות של הרבעון השני כנראה לא יהיו מדהימות, אבל כמו שאמרת, לא להסתכל על הטווח הקצר.
כל ירידה... ראינו. זה הזדמנות קנייה.
אסה ששון, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
איפה שירדת בצבא?
בצנחנים, ב-101.
אתה לא מצטער על זה היום?
לא.
מה לא?
לא.
יכולת לסיים ב-8200. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר עם ארבל זינגר מ... קבוצת הפייסבוק
צרות בהייטק.
צרות בהייטק, סביב איזשהו סקר שהם עשו לגבי שכר, והוא באמת הראה שזה די מדהים. זאת אומרת, אנשים שמסיימים 8200 מקבלים 20,000 ו-30,000 שקל באופן שוטף ורגיל, בלי להתווכח, מבלי שהם בעצם עשו אפילו תואר ראשון ישר מהבקום אל המשרד. ולעומת זאת, מי שהלך כמו סמי לנחל, כמוך, או כמוני בחיל הים, אבל גם כן קצת חירי, שום דבר. צריכים ללכת לעבוד בעבודות מועדפות, בשמירה, בתחנות דלק.
אני עבדתי במפעל חמוצים בבית השיטה.
בבקשה.
יפה. אני עבדתי כשומר בחברת החשמל, אבל כעובד קבלן.
לי היה את המזל שיכולתי להיות מדריך צלילה, זה קצת יותר טוב, אבל זה עדיין עבודת כפיים. עם כל הכבוד. בקיצור, אף אחד מאיתנו לא הצליח להתברג
לא קפצו על אף אחד מאיתנו, לא שהשתחררנו.
כן, אגב, זה מסגיר קצת הגיל שלי לפחות, כן, אבל, כן. אבל לא היה את הסיפור הזה של 8200, כשאני השתחררתי way back במאה הקודמת. אבל מה שאתה בעצם מספר, זה שעכשיו יש כמה מיזמים של ללכת ואיכשהו למצוא דרכים, לקרב ולהביא את הלוחמים להייטק בכל זאת, והיה אפילו אירוע בשבוע שעבר שרמטכ"ל, שהוא בעצמו חירניק, מגולני נדמה לי,
צרכנים,
סליחה, דיבר בו. אספר עליו.
אז זה היה לפני שבועיים, לפני 10 ימים נערך כנס באוניברסיטת בר אילן. בעצם מה שקרה זה שלפחות לפי מה שהם מספרים, היה את הנאום של, את המערכון של ארץ נהדרת, שכרגיל יודעים לזקק את התחושות הכי טוב. ובאותו שבוע היה נאום של הרמטכ"ל בסוף קורס טייס, זה היה בסוף דצמבר.
אחריי לסייבר, או הטובים לסייבר, כן.
הוא היה נגד הטובים לסייבר, באותה תקופה היה איזה פרסומת מחוץ לגילות של הטובים לסייבר, והוא בעצם יצא נגד זה.
ואמר, הטובים לקרבי, ללוחמה.
הטובים לקרבי, ללוחמה, ואל תיקחו לנו את הטובים, ובסוף מי שטוב זה מי שמסכן את החיים שלו.
אבל הוא לא אמר שהטובים לטייס והטובות לטייסים או איזה דבר מה כזה.
לא, הוא דיבר על אנשים, הוא לא דיבר על טייס, הוא דיבר על אנשים שמסכנים את החיים שלהם. ובאותו, בעצם, מה שקרה, שיש כל מיני ארגוני בוגרים של כל מיני יחידות, גם טכנולוגיות וגם לא, ממרם, צנחנים וכו וכו וכו, והם פשוט התחילו לשתף פעולה ביניהם, בגלל שהנושא הזה עלה לשיח, הם התחילו, הם גם ככה מדברים ביניהם ואיך כאילו משתפים הידע שלהם, ואז הם יצרו את הכנס הזה. זה בעצם היה יריד תעסוקה שהשתתפו בו איזה, לא יודע, 20-30 חברות הייטק, חלקן ביטחוניות, חלקן גיימינג, אבל גם מייקרוסופט וג'ייפוג וכו, גם יריד תעסוקה וגם סדנאות. היה שם סדנאות, זה כמו כל מיני פאנלים או הרצאות, ושאלות ותשובות, וגם שם הרמטכ"ל נעם.
האנשים שהיו שם, היו אנשים שממש עכשיו השתחררו, לא. או שהם כבר אחרי תואר ראשון?
אז בגלל שנרשמו בערך פי שלושה ממה שהמקום החיל, אז הם הביאו, הם סיננו, האנשים שסיימו תואר ראשון.
אוקיי.
ובעצם זה כמו ג'וניורים, זה הרי כולם יש בעיה של ג'וניורים, לכל ג'וניור יש בעיה להיכנס לענף. אני חושב שזה לא בהכרח בעיה שהיא משותפת רק לקרבים, הרי לכל אדם שלא היה ב-8200 ולא מכיר את החברים ואין לו את האנשים שיעזרו לו, אבל אני חושב שהתחושה שלך בתור לוחם, כשאתה הלכת, נתת שנתיים ושמונה או כמה שמשרתים היום, ובעצם אתה גם נתת את החיים שלך, גם סיכנת את החיים שלך, סיכנת את הנפש שלך, סיכנת הרבה דברים, אכלת הרבה קש בשלוש שנים האלה, וגם אתה פוגע בעתיד שלך. אז אני חושב שהיה איזה מין ניסיון, בעיקר לגרום להם להרגיש יותר טוב. אני לא חושב שאפשר לשנות את זה.
אתה מדבר על אנשים שבעצם הלכו, עשו תואר ראשון במה? בתוכנה?
בעיקר במקצועות טכנולוגיים.
יפה, אז אני אומר, אוקיי, אז הוא לא היה ב-8200, הוא היה בצנחנים, סיים את השירות שלו, הלך, למד תואר ראשון. אתה רוצה להגיד לי שבשוק לא מבקשים את האנשים האלה?
אז בשוק יותר קשה לג'וניורים, שלא היו ב-8200.
תלוי אם יש לו ניסיון.
ואין להם ניסיון. כן, יותר קשה להם, לא בגלל שהם קרובים כמובן, אלא פשוט כי הם לא היו ב-8200. ואתה הרבה פעמים לא מכיר את האנשים, אתה במידה מסוימת מחוץ למועדון.
כלומר, בעצם לא, השירות ב-8200, מעבר להכשרה, מעניק לך בעצם גם ניסיון שבשוק כן, הפרטי מאוד אוהבים.
כן, אין לך ניסיון, הוא נותן לך רשת קשרים. והוא נותן לך מודעות לדעת מה ומי
זה, ואיפה לך. זה התובנה בעצם. יש תחושה שזה חליף תואר בטכניון, נגיד, או משהו כזה. אבל זה הרבה יותר מזה. זה גם חליף תואר, זה גם חליף שנתיים ראשונות של ניסיון בעבודה.
וגם יש את הסינון, שזה כמו ללכת לאוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, שאתה יודע שבאדם למד.
אבל תגיד לי, יכול להיות שיש פה עניין נוסף, שהם בעצם, הם היו ב-8200, הרבה מאוד מיזמים נולדו מ-8200, אז יכול להיות שאומרים להם, מי שהיה ב-8200, הוא פחות או יותר יודע על מה אנחנו מדברים, כי אנחנו עושים דברים שאנחנו בעצמנו למדנו שם.
גם הוא יודע, יש להם גם את הקיבעון שלהם בגלל זה, אבל כן, הוא הרבה יותר, הוא במיליה. המיליה זה לא רק הרשת קשרים, זה גם השפה המשותפת, זה גם לדעת איך לדבר. יש לך את החברים שעוזרים לך להתראיין, הם מספרים לך מה קורה בתפקידים האלה. זה הכל ביחד, ואני חושב שהתסכול הזה הוא גם... אני אישית חושב שזה קצת גדול על הצבא, כן? זה לא שהצבא הוא זה שאחראי לזה, נכון? הוא ידע להרים את היחידות הטכנולוגיות כשהוא היה צריך, כי הוא צריך לתת להם את היוקרה.
אבל בעצם הנוכחות של כוכבי שם, של הרמטכ"ל, היא מעניינת, כי הרי חודשיים, שלושה לפני כן, הוא אומר, הטובים ללוחמה, הטובים ללוחמה, אז עכשיו הוא בא ומכבד בנוכחותו את אותם הטובים ללוחמה, אבל בעצם אומר להם, המקום שבו אני רוצה לתת לכם את האנדורסמנט שלי, זה להיכנס לשוק ההייטק. כלומר, הוא עדיין מסמן יעד סופי, לא משנה אם הוא עובר דרך 8200 או דרך הצנחנים. הייטק.
תשמע, הוא דיבר שם 17 דקות, ורוב ה-17 דקות הוא סיפר, הוא הילל את הלוחמים והוקיר אותם, ודיבר על...
אבל אתה יודע מה,
איך, לי... הוא, איך הם עונים פיגועים ואיך הם...
לי זה נשמע, אני מבין את הקטע, אבל זה נשמע כמו מאוד יחסי ציבור או איזשהו אירוע מוטיבציה יותר מאשר כל דבר אחר. אם כבר, ואנחנו מדברים על הרמטכ"ל ועל מדיניות, ואם כבר יש ממשלה, ואם כבר רציניים בעניין הזה, אז למה לא עושים משהו הרבה יותר דרמטי, כמו למשל כל לוחם יקבל... נראו על שכר לימוד, זה גם כן היה לנו את הסיפור הזה בפוליטיקה בשבועות האחרונים, אבל יקבל באמת איזשהו מסלול מקוצר ותשלום וסטיפנדיה ודמי לימוד לטכניון או למכללות הייטק.
אז יש עכשיו, מתחילים איזה מסלול...
צריך לנסות לפרוט את זה למשהו יותר משמעותי מאשר מילים יפות.
אז מתחילים איזה מסלול עכשיו של להכשיר, לתת להם בחצי שנה האחרונה הכשרה טכנולוגית. עכשיו מדובר על כמה עשרות, ואמורים תוך שנה או שנתיים להגיע ל-500, אבל שוב, אני לא חושב שזה... בסוף, אוקיי, הצבא עושה את מה שהוא יכול, אבל מה הוא יכול כבר לעשות? הוא לא ייתן להם את הניסיון, והוא לא ייתן להם את הרשת קשרים. ובגלל זה אני חושב קודם כל שהפתרון בסוף הפתרון הוא לדעתי רשת קשרים. אז אם הארגוני בוגרים דווקא יצמחו, הרי יש את הקרבים, היו שם כל מי שנכח וכל מי שדיבר, הפאנליסטים וכו', זה יזמים ומנכ"לים וזה, הם בעיקר היו קרבים וכו'. אז יש לאנשים, פשוט צריך להכיר אותם, פשוט צריך לייצר את המועדון האלטרנטיבי הזה. והדבר השני, שאין מה לעשות איתו לצהל, אבל יש פה איזה שיח ערכי. בכלל, האם עשינו איזה שינוי במה שאתם הייתם בצבא?
אז זה בדיוק העניין. אתה יותר צעיר מאיתנו קצת, טיפה. אז איך באמת מתייחסים היום לעניין הזה? אני חושב שגם זה נכון לגבי חסמים. כשאני הייתי בצבא, זה לא היה איזושהי סיטואציה כזאת שהייטקיסט או מישהו שעושה הרבה יותר כסף אחרי הצבא, או מיד בליגה אחרת מבחינה חברתית גם. מי שהיה ביחידות קרביות, מי שהיה טייסים, וכן הלאה, קיבל את כל חבילת החיבוק, נקרא לזה לאומית וחברתית במלוא העוצמה. זה השתנה?
אני בן 37, ואני חושב שלפני 20 שנה בערך אולי התחיל השינוי הזה, שאנשים קצת יותר בערים כמו רמת השרון והרצליה ורעננה וכו', גם היו כל מיני כיתות שמיועדות ומסלולים והכשרות, וזה דברים שקיימים היום. אני חושב שזה עדיין קשור למקום שבו גדלת. אני גדלתי בעמק חפר, ועשיתי ברור לא מזמן עם איזה אח של חבר בן 22, ואמר לי שעדיין הרוב המוחץ הולך לקרבי. אז אני חושב שבסוף זה כן קשור למקום שבו גדלת, לערכים וכו', ויש גם, ברור שיש גם איזה, גם לשרת בקרבי היום עם כל ה... יש דיון שאני במחלוקת, האם אתה משרת בשטחים, כיבוש וכו' וכו', אבל אני חושב שעדיין יש מקומות שבהם יש גם דגש איכשהו על טובת הכלל, ולא רק עליו.
אבל יש באותם מקומות אליטה שאתה מתכוון אליהם, שכונות צפון תל אביביות, חתך סוציו-אקונומי די גבוה, אני מכיר תופעה, של הורים שבאים לילדים שלהם, ואומרים להם, חברים, אתם לא הולכים לקרבי. אני, אבא, אמא, לא מוכנים להסתכן בזה שנאבד אתכם כתוצאה מאיזה אירוע קרבי כזה או אחר. וכדי לצאת מהקרבי, בריבוע, אתם תתחילו כבר מגיל 3.5 לקבל שיעורים פרטיים בסייבר ובמחשבים, ובמשך שנים מכינים אותם לעניין הזה, זה תהליך מורכב שכולל גם הכשרה של הילד לחמש יחידות מתמטיקה, סייבר וכן הלאה, וגם הכנה לילד, סליחה שאני אומר, להוריד פרופיל בדרך בכמה וכמה תחנות, בגלל איזשהו אסמה כזאת או אחרת. אני מכיר את התופעות האלה, ובלי בושה דרך אגב.
פעם כתבתי על מחקר במגזין, האמת, שדיבר על חוקרת שבדקה את התת מודע, לא את זה שאמרה איך הרבה פעמים הורים מגדלים את הילדים שלהם גם להיות פחדנים. נגיד, אפילו מגיל מאוד מאוד צעיר, קראו לספר הזה מהאולטרסאונד לבקום. ואיך אתה כבר מגיל צעיר, אתה מחנך את הילד שלך להיות פחדן, כי אתה לא רוצה שהוא יסתער שם בגיל 18, וגם אתה מסליל אותו במודע ולא במודע, לכל מיני מקצועות טכנולוגיים ולימודי סייבר בתיכון, כדי שהוא בסוף יאותר ויבחנו אותו. אנחנו גם מסתכלים, אנחנו רואים את השנה האחרונה ומה קרה עם הטירוף של ההייטק, ואנחנו גם מדברים, אתם מדברים פה הרבה על יוקר המחיה, אז אנחנו גם יודעים כמה יקר לחיות פה. ואנשים פשוט מסתכלים, ימינה ושמאלה, גם אחרי התפוצצות הבועה הזאת או מה שהולך לקרות. ואנשים, כן, אנשים רוצים לעבור להייטק, כי הם מבינים שאם הם כבר עובדים, אז הם רוצים לקבל, לחיות טוב. אז אני מניח שזה גם יתחבר, אם לא, זה כבר קורה, אבל זה בטח עוד יתגבר ויתחבר יותר לצבא.
כן, טוב, זה באמת טוב. יעסיק אותנו עוד הרבה, עמרי.
לא הצלחנו, לכו ל-8200, סתם.
תודה, עמרי.
תודה.
שלום ליאל אברהמי.
שלום לכם חברים, מה שלומכם?
שלום, שלום, תודה.
בסדר, תכף אנחנו נברר איתך עד כמה הוא יהיה בסדר גם בעתיד הקרוב. אתה מהגוף שנקרא שומרים, גוף שעושה תחקירים מעניינים, ואתם בודקים את הכוונה של הממשלה להטיל מס גודש למי שייסע בנתיבי איילון, אולי גם בכבישים נוספים בעתיד. אתם בודקים ואתם הגעתם למסקנה שאגרת הגודש הזו, ההשפעה שלה תהיה במקרה הטוב שולית, וזה על סמך איזשהו ניתוח שעשיתם. ספר לנו עליו.
אוקיי, אבל אולי ניתן איזה טיפונת רקע כללי?
בהחלט.
בהחלט.
אוקיי, אז בואו נתחיל בזה שזה לא כוונה, אלא זה כבר חוק. זה חוק שאמור להיכנס לתוקפו בתחילת 2025, ושיחייב את כל מי שנוסע בגוש דן, כל השטח שבין ראשון לציון לרעננה, וכמעט עד הקו הירוק, זאת אומרת, כמעט עד הקו של ראש העין, כל מי שינסה לחצות את השטח הזה יצטרך לשלם. התשלום מתחלק לפי הניקום של הנסיעה. יש לנו 3 טבעות, כל השטח מחולק ל3 טבעות, מתל אביב ומזרחה. ובסך הכל הכללי, אנחנו מדברים על לא יותר מתשלום יומי של 37.5 שקלים. הסכומים שבהם אנחנו עוסקים פר משפחה הם פשוט עצומים. אנחנו עשינו איזה חשבון שממעיט, מינימלי, שאומר שאם משפחה שיש בה שתי מכוניות, ששני בני הזוג עובדים באיזשהו מקום בתוך השטח הזה שעכשיו הגדרנו אותו, אנחנו מדברים על מינימום של 600 שקל לחודש. אם שני בני הזוג עובדים באזור יותר מרכזי בתוך גוש דן, זאת אומרת בתל אביב, בהרצליה, אנחנו מדברים על 1,800 שקלים לחודש. זה מספרים מטורפים, וכל המס הזה עבר לגמרי לגמרי מתחת לרדאר.
אגב, יש לי איזו הרגשה שרבים מאותם אנשים בכלל לא ישלמו את זה, אלא כי הם עובדים בחברות הייטק, או בבנקים, או בכל מיני גופים שבהם יודעים לגלגל את זה על המעסיק בדרך כזו או אחרת, ואולי בגלל זה זה עבר בשקט.
אני אתייחס לזה, ויש פה תשובה מצוינת, אבל תשמע, כמו כל דבר שקשור לבחירים יותר מבוססים, לאנשים שעובדים חזקים במרכאות, כנראה שהם יצליחו באמת לגלגל את זה. אבל מה קורה לכל האנשים שעובדים, נגיד לתוך העניין, אזור התעשייה של חולון, שעובדים במוסכים ובסופרמרקטים ואני לא יודע מה, ומגיעים לכל רחבי הארץ, נגיד עובדי מוסכים, ואני מתייחס בדיוק לאזור הזה, של אזור התעשייה הזה שצמוד לאזור, עובדי מוסכים מגיעים מזרח ירושלים, אין להם דרך אחרת להגיע לשם חוץ מאשר במכונית הפרטית.
כן, אבל רגע, בעצם הטענה שלכם שמה, שזה יקר או שזה גם לא יועיל, והשאלה אם יש לכם איזה פתרון חלופי כלשהו להפחתת הגודש בכבישים?
אוקיי, אז עוד פעם, בוא תן לי, אני אחלק את התשובה לכמה חלקים. קודם כל, אין לנו טענה לא לכאן ולא לכאן. אנחנו הלכנו ובדקנו, תחקרנו את הדרך שבה מס הגודש עבר בכנסת. זה נראה לנו מוזר שמס בהיקפים כאלה עובר בלי שיהיה איזשהו סוג של דיון ציבורי יותר מקיף. ולכן שלפנו החוצה את כל הפרוטוקולים של הדיונים, היו 20 שעות של דיונים בוועדת הכנסת, הרוב הוקדש לניסוח של החוק ולכל מיני קבוצות אינטרסים, אבל היה גם קצת דיונים שעסקו בעצם במהותו של החוק. עכשיו, כשאנחנו בעודנו מנתחים את החומרים שיש שם, מסתבר לנו שנבחרי הציבור שלנו, שאמורים להחליט אם כן צריך את המס הזה או לא צריך את המס הזה, קיבלו מידע שהוא סופר סופר בעייתי לנציגים של משרדי האוצר והתחבורה.
באיזה מובן בעייתי?
אז אני, אולי החלק הכי בעייתי בתוך הסיפור הזה, זה תוצאות של ניסוי גדול שיצא לדרך בסוף 2019, ניסוי שהשתתפו בו 13,000 נהגים, שאמור היה לחזות את ההצלחה של המס גודש. התחלנו לבקש, בדיונים שהיו בכנסת, הנציגים של משרד האוצר דיברו על זה שזה יביא, שהתוצאות הראשוניות של הניסוי מראות על ירידה של סדר גודל של 30% מהנסיעות ברכב פרטי.
זה משמעותי, 30%, מאוד משמעותי.
לכאורה, אם זה נכון.
זה בדיוק העניין, ששום דבר מזה יסתבר כלא נכון. אנחנו התחלנו ללכת לחפש את הניסוי הזה. התחלנו לנד להם, תנו לנו את הניסוי. משרד האוצר סרב, משרד התחבורה אמר שהוא לא מוצא את זה. שלחו אותנו לנתיבי איילון. נתיבי איילון אמרו שהם לא מוכנים לתת את זה כי בעצם הניסוי בכלל הוא נגמר, והם לא אמרו לפלח את התוצאות. חיפשנו, מצאנו את התוצאות של הניסוי בעצמנו, זאת אומרת, קיבלנו אותם איזשהו מקור מבפנים, והסתבר שהמספר הזה פשוט לא נכון. הניסוי הביא להפחתות בקרב הקבוצה של המתנדבים, של בין 3-10% מהנסיעות תלוי מה מודדים, קילומטראז', זמן, מספר נסיעות וכך הלאה. עכשיו, כשאתם מביאים בחשבון שהקבוצה של המתנדבים היא בעצם מדגם שמבוסס על אנשים שיש להם גמישות בשעות שלהם, אחרת הם לא היו בכלל מתנדבים לניסוי הזה, אתה מבין שהסך הכל שלהם לתוך הפקק הוא מאוד מאוד מצומצם, ולכן ההשפעה של לכן התוצאות של הניסוי הזה בעצם מראות שהרבה שינוי לא יהיה בפקק גם אחרי שיוטל המס. זאת אומרת, מה שאמור להביא לשינוי התנהגות לא יצליח לעשות את זה, ובעצם יהפוך להיות סתם מס שכולנו משלמים, כי למשרד האוצר מתחשק שנשלם
מה. מה שמאוד מאוד הגיוני, וזה גם באיזשהו מקום השונה בינינו לבין מדינות אחרות, לא ששם האגרות גודש הצליחו בצורה יוצאת דופן, אין לנו תחבורה ציבורית יעילה לחלק גדול מהאנשים שנוסעים במכונית. חלק מתפנקים ויש להם פתרון לא רע, אבל חלק גדול פשוט אין להם אלטרנטיבה. אתה לא יכול להיכנס עכשיו למערכת האוטובוסים ולשוע שעתיים וחצי בשביל להיות בתשע בעבודה. זה פשוט לא אופציה. אז אנשים לוקחים את האוטו והם יהיו חייבים לקחת את האוטו גם בעתיד.
אני אחזק את מה שאתה אומר. הניסוי הזה שנעשה הוא ניסוי בהתנהגות צרכנים, זאת אומרת התנהגות כלכלית של צרכנים. הסבירו לנו אנשים מבפנים, אנשים שהתעסקו עם המחקר הזה, התעסקו עם המחקר מטעם משרד האוצר, לא מטעמנו. הם הסבירו לנו שכדי שיש שינוי, הכלכלה ההתנהגותית דורשת 3 פרמטרים שיקרו. אחד, שיהיה לבן אדם יכולת, 2, שתהיה לו מוטיבציה, ו3, שתהיה לו אלטרנטיבה. עכשיו, אמרו לנו החוקרים האלה, תשמעו, את המוטיבציה נתנו לו תמריץ במסגרת הניצוי הזה, נתנו לו כסף כדי שלא ייסע במכונית הפרטית. אבל מה שהתוצאות מראות זה שבעצם שתי האפשרויות אחרות, היכולת או האלטרנטיבה, לא קיימות, ולכן לא הצלחנו להשפיע על ההתנהגות
שלו. אגב, זה בעצם מחזק את הדבר שהוא לכאורה פרדוקס, כי בישראל משלמים מיסי קנייה מאוד גבוהים על רכב, נדמה לי 83% מס קנייה על רכבים שמונעים בבנזין, מיסים מאוד גבוהים על השימוש בדלק, הבלו כמובן, כמעט מחצית ממחיר הדלק. כלומר, כבר היום אנחנו נכנסים בצורה מאוד משמעותית על העובדה שאנחנו מעדיפים לנסוע ברכב פרטי, ובכל זאת, מספר כלי הרכב שעולים על הכבישים רק הולך וגדל מדי שנה. אבל השאלה אם אין איזה קש שבסופו של דבר ישבור את גבנו, והשאלה אם אגרת הגודש לא יכולה להיות הקש הזה.
תראה, עד שלא תהיה אלטרנטיבה אמיתית, ואני אומר לכם לשיחות עם אנשי משרד התחבורה, האלטרנטיבה האמיתית היא מערכת הסעת המונים שנקראת מטרו.
אז אתה מדבר על שנת 2035 במקרה הטוב.
נו, אז בין 20 ל-25 ל-2035 יש 10 שנים בעתיד.
כן, איך מנהלים את החיים עד אז?
אז קודם כל אנחנו מדברים על 2040 לפי התחזיות שלהם נכון לעכשיו של משרד התחבורה, וכמו שאתם יודעים, התחזיות של משרד התחבורה בפרויקטים של תחבורה בדרך כלל מתפקששות בין 10 ל-20 שנה, תלוי על מה מסתכלים, כך שבכל מקרה פתרון לא יהיה לפני 2040. אבל עוד פעם, הקטע של פתרון הוא חשוב, אבל אנחנו מדברים...
אגב, עד 2040, אם אני זוכר טוב, אנחנו כבר נהיה משהו כמו 13 מיליון איש, כלומר עוד איזה כמעט 4 מיליון איש יהיו פה. מספר כלי הרכב, אני מניח, יצמח גם כן בקצב מהיר. אומנם פתחו עכשיו איזה נתיב חדש באיילון באחד הקטעים, אבל אני לא רואה מצב שבו מוסיפים עוד נתיבים לאיילון, או בכלל לכבישים מרכזיים. אז כך שבעצם הפתרון היחידי, איכשהו הקידום היחידי של מצבנו, יהיה באמת רכבת קלה, נגיד שיהיו 3 קווים, לא נראה שזה פותר את הבעיה. כלומר, הקצב שבו האוכלוסייה פה גדלה, הוא מסחרר והוא מהיר יותר מכל פרויקט שגם ככה אנחנו תמיד מפגרים בדברים האלה, ומגיעים באיחור אופנתי של 2-3 עשורים. אז זה עדיין אומר שאתה צריך פתרונות מאוד רדיקליים כדי להתמודד עם העומסים האלה.
בהחלט, אני מסכים לחלוטין, צריך פתרונות רדיקליים, אבל צריך פתרונות שעובדים, למסות את האנשים, עוד פעם, מתוך הנתונים שאנחנו קיבלנו מהניסוי הזה, מתוך המספרים האמיתיים של הניסוי, פשוט לא פותר את הבעיה.
תגיד לי משהו אחר, באותו הקו, האם יש לכם הסבר, האם שאלתם וקיבלתם התייחסויות על איך הדבר הזה עבר, כמו שאמרת, בסופו של דבר בצורה די שקטה, ובדיון, עם כל הכבוד, דיון של 20 שעות, שרק חלק קטן ממנו בעצם דן בנתונים, איך זה קרה שבאמת הדבר הזה הפך לחוק, מהדברים המעטים שהממשלה הזאת צריכה לעשות, עם כל כך מעט דיונים, ועם, אתה יודע, עם נתונים כל כך חלקיים?
הנתונים היו, לא רק שהם היו חלקיים אגב, גם אנחנו לא יכולים להיכנס, אין לנו את רוחב העירייה כרגע, אבל הנתונים היו פשוט בחלק גדול מהם לא היו אמיתיים. אנחנו מדברים על כל מיני רבדים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל רק במילה, נתונים מחוץ לארץ שהציגו ולא היו נכונים, כל מיני סיפורים על זה שאוכלוסיות חלשות לא יצטרכו כמעט לשלם את המס, ועוד ועוד ועוד. אז אני אומר, הנתונים פשוט היו לא נכונים, וזה אולי החלק שהכי מעצבן אותי בתוך הסיפור הזה, יש אנשים שיושבים בכנסת בוועדת הכספים והם צריכים להחליט אם יהיה מס או לא, ואני חושב שמצופה שמשרד האוצר ומשרד התחבורה יתנו להם את המידע האמיתי, יחליטו שרוצים מס סבבה, יחליטו שלא רוצים מס גם כן סבבה, אבל לא בעצם להוביל אותם לאיזשהו מקום כמעט בכוח כדי שיקבלו את ההחלטה הזאת שהמס כן יעבור.
כמה נראה לך שהעובדה היא שזה מתחיל מ-2025 וזה לא רחוק, אבל זה גם לא היום, אנחנו בסך הכל באמצע 2022, עבור פוליטיקאים, משהו שמתחיל עוד 3 שנים, עוד 2.5 שנים, זה כבר, אתה יודע, נראה אחרי הרי החושך, ופשוט לא אכפת להם, לחצו עליהם, הרימו ידיים, צריך להעביר תקציב, אחרי שנים רבות שלא היה תקציב, אז פשוט אמרו, יאללה, שיהיה, ונשבור את הראש אחרי זה ב-2025.
אז קודם כל, למיטב שיפוטי, מצפייה באינספור שעות של הדיונים האלה, הפוליטיקאים פשוט לא הבינו חלק גדול מהדברים שנאמרו שם, ולא הבינו חלק גדול מההשלכות של זה. כשמחברים את הכמות של הכסף שכל משפחה בגוש דן, וגם במקומות אחרים בישראל, תצטרך לשלם, התמונה משתנה. אני חושב שאת זה הם לא הבינו. טוב, לגבי היישום של זה, תראה, בניגוד לפרויקטים אחרים של תחבורה בישראל, שאנחנו, כמו שאמרנו קודם, נתקעים למשך אין ספור שנים, במקרה הזה, פתאום יש גם סוג של עבודות בשטח. פרסמו איזה קול קורא לחלק מהמערכות הטכנולוגיות שאמורות לאפשר את היישום של המס. זה לא מה שאנחנו רגילים, שאומרים, טוב, תהיה רכבת קלה ובעשר שנים שאחרי זה לא קורה כלום. התנהלויות כבר יש. לגבי היישום עצמו, אני מניח שזה נורא תלוי מי תהיה הממשלה, מי יהיה שר האוצר וכמה לחצים יהיו מסביב.
לא, זה לא יעבור. 1,000 שקל, 1,000-2,000 שקל למשפחה תוספת במצב הנוכחי, זה פשוט לא יעבור. יהיו פה, אני לא יודע מה, הפגנות.
תשמע, נהגי ישראל הוכיחו, אנחנו, כמו שאמרת קודם, או כמו שסמי אמר קודם, אנחנו משלמים פה את התשלומים הכי גבוהים שיש על החזקת מכונית בישראל, בעולם, בדלק, במיסי קנייה, בחלקי חילוך, באגרות רישוי, במה שאתם רוצים. הנהג בישראלי הוכיח שהוא סוג של פרה חולבת שמשלם ומשלם ומשלם, ולא מקפר על זה ולא עוצר על זה, ובגלל זה האוצר מרשה לעצמו גם לעשות את הדברים האלה. אם היו הפגנות וכעסים כמו שהיו על מחירים של, על שינוי במחירים של קוטג', אז כנראה שזה לא היה קורה. זה עובדתית, זה פשוט לא קורה, לא מתרחש.
ועדיין לא דיברנו על שני דברים שהם חשובים, גם כן צריך להזכיר אותם. אחד, היה פה משבר קורונה, אני מזכיר לך, איתן, שבתקופת הקורונה היינו מגיעים מהבית לאולפן ברבע שעה, כמה? 20 דקות. מהר מאוד שכחנו מהדבר הזה, למרות שחלק גדול מהמשק תפקד.
חוזרת בימים אלה בגדול.
לא, ולא רק זה, גם מחירי הדלק עכשיו עולים בגלל המלחמה באוקראינה. היית מצפה שמתוך כל המשברים האלה, אפילו, אתה יודע, בלי שהמדינה תתערב, שיתארגנו להם בעצם גם מעסיקים, גם עובדים, גם ועדי עובדים וכולי, ומנסו, אתה יודע, להכניס כמה שיותר להרגלים שלנו את העבודה מהבית, יום בשבוע, יומיים בשבוע. כלומר, לפני שמטילים עלינו מיסים, שאנחנו נעבוד קצת יותר מהבית ונתרגל להרגלים האלה, כי מה לעשות, שוב, התשתיות בישראל לא מתקדמות בקצב שבו הילודה מתקדמת או הצרכים שלנו
זה,
מתקדמים.
זה כתוב על הקיר שזה לא יזיז שום דבר לפקקים, גם לא יהיה ניתן לנתח בדיעבד אם זה עשה משהו או לא עשה משהו, כי הבסיס של עכשיו לא דומה לבסיס שיהיה אחר כך, אתה תשווה את זה למספרי אוכלוסייה אחרים, ל-700 פרמטרים אחרים שהשתנו, לא תדע בעצם אם האגרה הזאת עושה משהו מול האלטרנטיבה של אין אגרה, כן תדע שחלק גדול מהציבור צריך לשלם מאות שקלים לחודש נוספים כאיזשהו מס שהיה באותה מידה, אפשר לקרוא לזה מס זלזול של חברי הכנסת באזרחים שהם מייצגים.
יאללה אברהמי, תודה רבה.
חן חן ותודה.
להתראות, ביי.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה על פתיחת שבוע ברגל ימין.
רגל ימין בהחלט, ותודה גם לדן ברומר שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום.
תודה רבה.